שלום לכולם וכמעט שבת שלום. אנחנו בשעה טובה מוצלחת, ברוך השם, בישורת האחרונה של חג החנוכה. זאת חנוכה שזה ידוע כעת רצון, ואומנם בשבוע החולף לא זכינו ללמוד ביחד, לעסוק בפרשת השבוע ובענייני חנוכה, אז נשתדל בדקות הקרובות. זה לא יהיה משהו קצר של 5-6 דקות מצד אחד, מצד שני גם לא שיעור שלם. נשתדל בקצרה לעסוק ברעיון משמעותי לעניות דעתי שעולה מפרשת השבוע, פרשת מקץ. אנחנו נמצאים באמצעו של סיפור יוסף ואחיו, סיפור יוסף ואחיו, סיפור שמתמשך על פני ארבע פרשיות, וישב, מקץ, ויגש, וגם בעצם ויחי. אחרי שיעקב נפטר, האחים באים ליוסף, אמרו אביך ציווה, כן, אבא ציווה שלא לא תתנכל לנו וכולי. ובעצם הסיפור של יוסף ואחיו שנמתח על פני ארבע פרשיות, זה הסיפור הארוך ביותר בתורה. עכשיו, אחד הרכיבים הדומיננטיים ביותר בסיפור הזה, זה המוטיב של החלומות שהם מודגשים בתחילת הסיפור. החלומות של יוסף בתחילת פרשת וישב, וגם באמצע הסיפור החלומות של פרעה בתחילת פרשתנו, פרשת מקץ. החלומות הללו בעצם הם מהווים עילה לכל ההתפתחות של העלילה. בשל חלומות יוסף, אחיו מתנכלים אליו ומנסים להיפטר ממנו, ובעקבות חלומות פרעה, יוסף מוצא מן הבור ומריצים אותו לפרעה, ואז הוא בהמשך מתמנה למשנה למלך. אם אני פותח סוגריים ועוסק בחלומות באופן כללי בתורה, אפשר לראות משהו פרט מעניין מאוד. בכל התורה כולה נזכרים 10 חלומות, כאשר כל החלומות ללא יוצא מן הכלל מופיעים אך ורק בספר בראשית. יש לנו את החלום של אבימלך, בו מודיעים לו שהוא לקח את שרה, כן? והיא אשת איש והיא בעולת בעל. יש את החלום של יעקב עם הסולם, הוא צב ארצה וראשו מגיע שמיימה. יש את החלום של יעקב עם העקודים, בו נאמר לו לשוב לארץ ישראל. יש את החלום של לבן, שהשם אומר לו לא לפגוע ביעקב. ואז יש את שני החלומות של יוסף, וחלום שר המשקים, חלום שר האופים, ועוד שני החלומות של פרו עם הפרות והשיבולים. Okay, שמתם לב שבעצם יש לנו 6 חלומות מתוך 10 שהם הפרשיות של יוסף ואחיו. החלומות של יוסף על התבואה ועל הכוכבים, והשמש וירח והכוכבים, והחלומות של שר המשקים, שר האופים, ועוד שני החלומות של פרו. מעניין ש9 מן החלומות, 9 מתוך 10 החלומות שבכל התורה כולה, מובאים בפרשיות שנקראות בדרך כלל בפרשת, בחודש כסלו, סליחה. למעט החלום של אבימלך שבפרשת וירא, פרשת וירא לעולם נקראת בחודש מרחשוון. כל שאר הפרשיות, שגם שני החלומות של מקץ, השנה זה כבר פרשת טבת, בחודש טבת, אבל בדרך כלל מקץ זה בחנוכה וזה כסלו. ולכן זה מעניין ש9 מתוך 10 החלומות מופיעים בחודש כסלו, שכידוע בספר יצירה פרק ה' מובא שהעניין הפנימי, התכונה של חודש כסלו, זה עניין השינה. אז זה מעניין. בכל מקרה, העיסוק המשמעותי בחלומות מזמין ומעורר שאלות רבות שמתבקשות מעליהן. למשל, מהו היחס שלנו לחלומות, למה הם כל כך משמעותיים בחומש בראשית, ועוד הרבה שאלות שלא נענה עליהן היום. מיטב החוקרים לאורך הדורות ניסו לנסח היטב את ההגדרה המיטבית של מהות החלום. רובם רואים בפעולת החלימה, פעולת החלימה זה מי שחולם, כן? פעולת החלימה, פעולה מנטלית. פעולה מנטלית שמתרחשת בזמן השינה ויוצרת סוג של חוויה סובייקטיבית של כל מיני מראות ותחושות. כאשר אחד המאפיינים של החלום זה היעדר היכולת לשלוט בו ולכוון את השתלשלות של החלום באופן רצוני. חכמנו זיכרונם לברכה, שכידוע הקדימו את ספרות המחקר, גם הם מצאו לנכון והם הקדישו חלק ניכר לעיסוק בחלומות. כך אנחנו מוצאים בתלמוד בבלי, מסכת ברכות, אבל לא רק שם, אריכות דברים יחסית לגבי החלומות, כאשר האמוראים חולקים איתנו את המסקנות שלהם ביחס למשמעות החלומות ואופן פענוח הפשר שלהם, וכמובן שבטח ודאי וודאי בתורת הסוד מצינו התייחסות בנידון לכל מיני חלומות. עכשיו, אנחנו יודעים שהסיפור של יוסף ואחיו איננו רק סיפור מקומי שהתרחש אך ורק באיזשהו חלון זמני, היסטורי מצומצם, מסגרת נקודתית בעבר. הרי מדובר פה בסיפור תשתיתי, כמו כל הסיפורים מחומש בראשית, שהם בבחינת מעשה אבות סימן לבנים. זה סיפור יסוד, סיפור שמהווה אב טיפוס לקורות עם ישראל בדורות הבאים, ועד ממש, עד לגאולה האחרונה, במהרה בימינו בקרוב. עכשיו, עיון מעמיק בסיפור יוסף ואחיו מלמד אותנו על צמיחת ההנהגה הרוחנית לצד ההנהגה המעשית, על ירידה הראשונה לגלות, הופעת ניצני הגאולה, ועוד הרבה הרבה מסרים שרלוונטיים לדורנו, ולא רק לדור שלנו. אבל כאמור, מחולל העלילה המרכזי בסיפור היסודי הזה זה תופעת החלומות, החלומות השונים ששזורים בו לאורכו. יש לנו שישה חלומות בתוך הפרשיות הללו. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מכך לגבי החלומות שבסיפור יוסף ואחיו? ויתרה מכך, מה אנחנו יכולים להפיק הלכה למעשה עבורנו מהתובנות העולות מעצם העיסוק בחלומות בסיפור היסודי הזה? עכשיו, כפי עולה בפרשיות שלנו, וכן גם זה משמע בעוד כמה מקומות בתנ״ך ובחז״ל, החלום הוא למעשה מעין פריסקופ. הוא סוג של צוהר שמאפשר לנו להציץ על מה שמעבר. החלום נותן לנו הצצה תמציתית על כל מיני התרחשויות עמוקות שנרקמות בפנימיות המציאות. התרחשויות שטרם התגלו בעולם, אך בהחלט משפיעים על מהלכו. לפיכך, ניתן יהיה לומר שאדם שהחלומות שלו הם חלומות ארציים, חלומות מצומצמים ומצומקים, אז ממילא גם ההישגים שלו יהיו בהתאם. ופה אנחנו בעצם נוגעים אולי בנקודה הכי משמעותית ביחס לחלום. החלום הוא לא העיקר. מה שחשוב זה בעצם השלב שמגיע אחרי החלום, שלב הפיינוח, ובאמת שם הפרשה שלנו הוא מקץ. ניתן לפרש בפשטות שהכוונה במילה מקץ הוא כעבור. כלומר, כעבור שנתיים ימים פרעה חלם את החלומות שלו. אולם, ניתן לפרש בפשטות שהמילה מקץ היא במשמעות של יקיצה, התעוררות מהחלום. כי השלב הכי משמעותי בחלום הוא בעצם השלב של היקיצה מהחלום. יקיצה אחרי החלום. השלב בו אדם הוא כבר מודע, כעת באפשרותו לשלוט על עיבוד החלום בעין. לפרש אותו ולהתנהל בהתאם, בעקבות כך. כי מה זה חלום? חלום זה בעצם הזדמנות. השאלה היא מה אתה עושה איתה? האמורה, הרב חיסדא, מלמד אותנו במסכת ברכות שחלום שלא נפטר הרי הוא כאיגרת שלא נקראה. בהמשך הסוגיה שם בדף נוני עמוד ב', מקור א', בדף המקורות, אפשר לראות את רבי בנה שאומר כך, 24 פותרי חלומות היו בירושלים, ופעם אחת חלמתי חלום, והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה, וכולם נתקיימו בי, לקיים מה שנאמר, כל החלומות הולכים אחר הפה. מניין שכל החלומות הולכים אחר הפה, שואלת הגמרא, מה הפסוק שהוא הבסיס לזה? שנאמר, והיא כאשר פתר לנו, כן היה. שמעידים, כן, השרים על הפתרונות של יוסף. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק רק לפתור את החלום לטובה. צריך גם לזכור אותו ולחיות על פי בבחינת, כמו שאומר רבי עקיבא, כל ימי הייתי מצטער וכולי, מתי יבוא לידי והקיימנו. לכן הזוהר הקדוש בפרשה שלנו דורש בשבח יוסף שנאמר בו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. וכבר עברו הרבה שנים. כלומר, יוסף מיטיב לזהות את הרגע. את הרגע המדויק בו הגיע הזמן לממש ולהופיע את קריאת הכיוון הרוחנית, לה הוא זכה בחלומותיו כנער. בוא נראה דברי הזוהר, אני מקריא פה על פי את תרגום הסולם ישר בעברית. פתח בסוד החלום ואמר, זוהר פרשת מקץ, דף קצ"ט עמוד ב'. פתח בסוד החלום ואמר, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויזכור יוסף את החלומות, שואל הזוהר, וכי יוסף, למה זכר אלו החלומות שחלם להם? ומה היה יוצא לו אילו לא זכר אותם? הרי יוסף חכם היה, וכתוב, כל ערום יעשה בדעת וכו'. הוא משיב, אבל כיוון שראה יוסף שהם באים משתחווים לו אפיים ארצה, שזה האחים שלו, אז נזכר ממה שחלם להם כשהיה עמהם, שכתוב, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה וכו'. כי בשעה שראה אחיו קוראים לפניו, שכתוב, ויבוא אחרי יוסף וגומר, אז ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם. דהיינו שראה שהם נתקיימו, כלומר ויזכור יוסף את החלומות פירושו שראה שנתקיימו החלומות. זכר אותם, משום שאז אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, כי חלום שהוא טוב צריך האדם לזכור אותו שלא ישכח, ואז הוא מתקיים. שלא ישכח, ואז הוא מתקיים. כי כמו שנשכח אצל האדם, כן ישכח עליו מלמעלה ואינו מתקיים. בואו ראה, חלום שלא נפטר, הרי הוא כאיגרת שלא נקרא, שאינו פועל כלום במקבלו. ובואו ראה, משום שלא נזכר בחלום, הוא כמי שלא ידע את פתרונו. ועל כן, מי שחלום נשכח ממנו, ואינו יודע אותו, אינו עומד עליו להתקיים. ומשום זה היוסף זוכר את חלומו, כדי שיתקיים, כדי שלא יישכח ממנו לעולם, והיה מחכה לו תמיד. מה אומר לנו הזוהר הקדוש? הוא אומר פה דברים מאוד מאוד נוקבים. אם יוסף לא היה זוכר את חלומותיו, אזי החלומות לא היו מתממשים. ומעין כך דורש הרב קוק, באופן אחר, בספרו מדבר שור, בדרוש כף דלד, והוא מסביר הרב זצל שחלק מהותי בהכנה לגאולה ובהחשת המימוש שלה, כן, המימוש השלם של הגאולה, לא פחות ולא יותר, זה לחלום עליה. כלומר, לחלום, נגיד את זה ככה, יש ערך וחשיבות גדולה לדמיין את הטוב הצפוי לנו בגאולה השלמה ולחלום עליו באופן מודע, מאחר וזה פועל באופן ממשי לקירוב הגאולה. וכך הרב קוק דורש את הפסוק מתהילים. מתי יתקיים הפסוק בשוב השם את שיבת ציון? מתי? רק כאשר היינו כחולמים. אגב, אציין שהסיעות הדתיות במועצת העם הזמנית, כן, בקום המדינה תשנחת, הציעו שמזמור קוף כפרה בתהילים, כן, שיר מעלות שוב השם אתמנו, היינו כחולמים, אז עם הלס חוק פינו וכו', הם הציעו שזה יהיה המנון המדינה. משום מה, דעתם לא התקבלה, ובחרו בשיר התקווה כמובן. אבל לאור הדברים הנ"ל, נוכל להשכיל ולהבין מדוע החלום נגזר מאותו שורש של החלמה. מה זה החלמה? שאדם מתגבר על המחלה, אז הוא מחלים, הוא מתרפא. חלום מלשון מתוך שורש של החלמה. כי בעצם בפעולת החלימה יש פוטנציאל של החלמה. החלמה מן הגלות, החלמה מכל הצרות של הכאן ועכשיו. איך? באמצעות החלום על המציאות האלוקית שמתגלה מבעד לרבדים שנגלים לנו. אותה מציאות אלוקית נסתרת שהיא כמו הלוחות הטקטונים, נסתרת לחלוטין, עד שפתאום יש רעידת אדמה, ואז מתעוררים לחשוב, כמו שכתוב על האחים, ויחרדו איש אל אחיו לאמור, מה זאת עשה אלוהים לנו? כן, בפרק מבית בפרשה שלנו. גם בתורת החסידות מצינו מסקנה מעניינת, הנלמדת מן החלומות שבסיפור יוסף ואחיו. כך מבואר בספר הקדוש מהשילוח, לגבי הפסוק, תשמע חלום, כן, ושמעת לך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. אומר מהשילוח, היינו, כי כל ענייני עולם הזה הם כחלום הצריך פתרון, וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. והאדם המבין בכל, כי הכל הוא רק מהשם יתברך, ורק ממוצא פי וכי הכל, זה מבין טעם בכל דבר, ומגיע לחיים האמיתיים. יוסף, עד כאן ציטוט של המאה השילוח. יוסף מרבה לעסוק בענייני העולם הזה. יוסף הוא המשביר, הוא המשנה למלך. יוסף הוא לא בדיוק האיש תם שיושב כל היום באוהלה של תורה. נשים לב שהחל מפרשתנו והלאה אין יותר שום מזכור לשם השם, שם הוויה, יוד כבב כבמהלך הסיפור של יוסף ואחיו. ישנם רק הופעות של שם אלוקים. הפעם הבאה שיש מזכור לשם הוויה זה רק בסוף פרשת ויחי, בברכות של יעקב לשבט דן לפני מותו, אומר לישועתך קיוויתי אדוני, קיוויתי הוויה. ועד אז רק שמות אלוקים. כי שם אלוקים זה השם שמבטא את מידת הדין. אלוקים כידוע בגימטריה שווה הטבע. כפי שמוסבר בחסידות שבמציאות הנגלית של הטבע, הקדוש ברוך הוא לא נגלה, הוא תובע. ויש להתאמץ ולחשוף אותו על פני השטח. כמו שאומר מהשילוח, שכל ענייני העולם הזה הם כחלום הצריך פתרון. וכמו שלמדנו שהעיקר בחלום זה השלב של היקיצה, השלב של הסקת המסקנות המעשיות בעקבות החלום. כמו שאומר מהשילוח, וכמו שיפתור לו האדם, כן יקום אצלו. ויוסף, למרות חרף עיסוקו בעולם הזה, הוא לא מסיח את דעתו מהמהות האלוקית המניעה בסתר את המציאות הגלויה. לכן בפרשתנו, פרשת מקץ, אנחנו מגיעים לשלב של מימוש החלומות. אנחנו מגיעים לשלב החשוב ביותר שמתרחש בעת היקיצה. לא סתם זה פרשת מקץ. זוהי הסיבה מדוע פרשנות יוסף מתיישבת על לב פרעה בשונה מהפתרונות של החרטומים. למה? זאת משום שיוסף לא מסתפק רק בביאור פשר החלומות, אלא יוסף מוסיף לכך הצעה מעשית פרקטית הנובעת מפשר החלומות. כפי שמיטיב להדגיש זאת הרבי מקוצק, כאשר הקוצק הרבי נותן לנו פשט יסודי מאוד ברש"י על התורה, לא בפרשתנו, אלא ברש"י לפרשת יתרו, פרק י"ח פסוק א'. אני מקריא לכם את רש"י, את תחילת פרשת יתרו, כן, בלמה נקרא שמו יתרו, רש"י מביא שבעצם ליתרו היו שבע שמות. שבע שמות נקראו לו ראואל, יתר, יתרו, חובב, חבר, קני, פוטיאל. ועכשיו רש"י הולך ומסביר כל אחד משבע שמותיו של יתרו, מדוע הוא נקרא. אני קורא פה רק את השורות שעוסקות במילה יתר. למה יתרו נקרא יתר? יתר, על שם שיתר פרשה אחת בתורה. כתוב פה בסוגריים, להלן פסוק כ"א, איזה פרשה? פרשת ואתה תחזה. וכולי, יתרו, למה יתרו שנתגייר, חובב שחיבב את התורה וכולי וכולי, זה לא מעניינו כרגע. אומר רש"י, אחד משמותיו של יתרו היה יתר, בגלל שהוא כביכול זכה ולהוסיף ולחדש פרשה בתורה, בתורתנו הקדושה, שזוהי פרשיית מינוי הדיינים, שיקלו מעל העומס שיש למשה, כאשר הוא נושא את מסעם לבדו. אבל רש"י הוא פשטן. אז מה מקשה הקוצק רבי? קושייה על דרך הפשט. מה הכוונה בדברי רש"י שהוא אומר שיתרו הוא יתר, הוא ייתר פרשה אחת בתורה, איזה פרשה ואתה תחזה? הרי הפרשה המדוברת מתחילה בפרק י"ח פסוק י"ג. כן, ויהי ממחרת, וישב משה לשפוט את העם, ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. ואז פסוק י"ד, וירא חותן משה את כל אשר עושה לעם, ואומר מה הדבר שעושה? כן, כן, למה אתה יושב? אתה לא תצליח, נכון? ורק, ואז אומר לו, כן, ויאמר חותן משה אליו, לא טוב הדבר אשר אתה עושה, נבול תיבול, גם אתה, גם עד אשר עמך וכו' וכו', לא תוכל לעשהו לבדיך. ואז הוא נותן פה עצות, ורק בפסוק כ"א, מה העצה? ואתה תחזה מכל העם, אנשי חיל, ירא אלוהים, אנשי אמת עונה בצע וכו' וכו'. עשרי אלפים, עשרי מאות, עשרי חמישים, עשרי עשרות. כלומר, שואל הרבי מקוצק, למה זה נקרא פרשת ואתה תחזה? הרי הפרשה המדוברת מתחילה ויהי ממחרת. והמילים ואתה תחזה, תחזה רק בפסוק כ"א. כלומר, הדברים של יתרו אל משה לא מתחילים מהמילים ואתה תחזה, כמו שאומר רש"י. אלא כמה פסוקים קודם לכם, המילים לא טוב הדבר אשר אתה עושה. כלומר, מפסוק י"ז או כבר מפסוק י"ג, ויהי ממחרת השם שישפוט את העם. והתירוץ של הרבי מקוצק, כפי שזכיתי ללמוד מהרב זקס בספרו שיג ושיח, הוא תירוץ פשוט ואמיתי. אומר הרבי מקוצק, כשיתרו אומר לא טוב הדבר אשר אתה עושה, הוא עדיין לא מוסיף משהו לתורה. הוא רק מציג את עצם הבעיה. אבל מה החידוש? התוספת לתורה, החידוש של הפרשייה, מגיעה רק כשהוא מגיע לפתרון, רק כשיש הצעה של האצלת סמכויות. כלומר, מה אנחנו למדים מכך? להציע פתרון לבעיה קיימת, או זה חידוש. להצביע על עצם הבעיה, נו, נו מה עשית? כל אחד יכול לעשות את זה לבד. פה זה לא גרויסה מציע. אז אם אני מתחיל לסכם ולאסוף את דברינו. ראינו בקצרה את החשיבות והמרכזיות של החלומות בתאריך הופעת האלוקות בעולם, ובפרט בשלב הקריטי של עיצוב, בשלב של העיצוב, הביסוס והגדילה של עם ישראל בנקודת המעבר הרגישה כל כך, המעבר של עם ישראל מחמולה משפחתית קטנה שנמצאת כפסע מן הגלות בפעם הראשונה ירדה למצרים, לקראת המעבר של הוא כבר לא חמולה, לקראת היותו עם ישראל, עם גדול, עצום ורב, עם שחולם על הגאולה השלמה. עמדנו על היכולת המודעת שלנו לפתור את החלום דווקא בשלב היקיצה, ולאחר מכן הצורך לזכור את החלומות, ולא להחמיץ את האופן של המימוש שלהם בחיי הפרט והכלל. למה? כי עם שמיטיב להתייחס לחלומות שלו, אז לאחר שלב המימוש הוא יזכה להביט לאחור. ולהבין שלמרות כל האושי, כל הקושי, בעצם הכל היה כדאי. כפי שאומר זאת יוסף לאחר, פרשת ויגש, פרשה הבאה, אחרי שהוא מתוודה עליהם, מה אומר עליהם? ואתה אל תעצבו, והליך הרבה עיניכם כי מחרתם אותי הנה. למה? כי למחיה השלחן אלוהים לפניכם. כן, בראשית פרק ממהי. וכפי שמפתח את זה מי השילוח בפרשת ויגש, אומר מי השילוח רבי מאישביצה, בפרשת ויגש, וכן לעתיד, כאשר יושיענו השם יתברך ויפדנו, אז יראה לנו השם כאילו היינו בגלות מעולם, ולא משל עלינו שום אומה, רק השם לבדו. וזה פירוש הפסוק ועוד מעט, ואין רשע. והתבוננת על מקומו ואיננו, היינו בעוד מעט התבטל רשע. והתבוננת היינו בבינת הלב, באם תרצה להבין על מקומו, ואיננו. היינו תראה כאילו היה בו שום כוח ממשלה עליך. דברים נפלאים של מי השילוח. נסיים במילותיו של החוזה. המוטו של ספרו, אלט נוילנד, או בעברית תל אביב, ארץ ישנה חדשה, הוא, נגיד את זה בעברית, זה כתוב ככה בשער הספר, אם תרצו, אין זו אגדה. זה בעצם הציטוט אולי הכי מוכר של הרצל, מספרו החשוב אלט נוילנד. אבל בסיום הספר, הרצל כותב אחרי דבר. אחרי דבר מת המחבר, ושם הוא כותב דברים נוקבים ביותר. הרי אמרנו, השער של הספר זה, אם תרצו, אין זו אגדה. ומה אומר באחרי דבר? אבל אם לא תרצו, כל מה שסיפרתי לכם אגדה הוא, ואגדה יוסיף להיות. היה בדעתי לכתוב סיפור עם מוסר השכל. יש שיאמרו יותר סיפור ממוסר השכל, אחרים יאמרו יותר מוסר השכל מסיפור. אחרי 3 שנים של עבודה עלינו להיפרד, ספרי האהוב. כעת מתחילים ייסוריך. יהיה עליך לפלס דרכך במבוך של איבה וסילופים, כמו בתוך יער אפל. אבל אם יתמזל מזלך ותגיע לחברת אנשים טובים, מסור להם את ברכת אביך. הוא מאמין שגם חלומות הם דרך למלא את הימים שנגזר על האדם להעביר על פני האדמה. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות. כל מעשיהם יהיו ביום מן הימים לחלום. עד כאן דבריו של חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, באחרי דבר לספרו אלטנוילנד. מוסיף על דבריו בעל שו"ת שרידי אש, רבי יעקב יחיאל ויינברג, זכר צדיק לברכה, כאשר הוא מתייחס להרצל, כפי שהוא פרסם במאמר בעיתון הצופה, הוא פרסם את זה בי"ח בתמוז תשי"ב, 1952, קצת יותר מ4 שנים אחרי קום המדינה. וכך כתב בעל שו"ת שרידי אש שעבר את השואה. חלומו של המאמין הגדול ביהודי חוזינו ונביאינו נתקיים. חזונו של החולם הנפלא שקם לנו בדור האחרון פסק להיות אגדה. מדינת היהודים קמה ונהייתה. ואולי מן הראוי גם להביא פה את המאמר של הרב קוק, שהמספד, שהוא מספיד את הרצל, שהוא מתייחס אליו בתור משיח בן יוסף, כן, אז שאומרים שהוא לא פרסונלית התייחס אליו, אלא לתקופה, אבל עדיין, דווקא בן יוסף, מי שבעצם יודע לחלום ולממש את החלומות. הרב זקס, זכר צדיק לברכה, שאנחנו עדיין כואבים ודואבים את לכתו בטרם עת, בספרו שיג ושיח על פרשת מקץ, הוא מביא סיפור מעניין, שהוא שמע אותו מניצול השואה ואיש התרבות הידוע והרוח, אלי ויזל, גם זיכרונו לברכה. ואני מקריא מספרו שיג ושיח פרשת מקץ. הוא מספר שם על שיחה שהיה לו עם אלי ויזל, וככה אלי ויזל מספר לרב זקס. במשך זמן התגוררו הרצל וזיגמונד פרויד באותו רובע בווינה. למזלנו, אמר ויזל, הם לא נפגשו. תאר לך מה היה קורה אילו שוחחו. הרצל היה אומר, יש לי חלום על מדינה יהודית. פרויד היה עונה לו, ספר לי אדון הרצל, ממתי אתה חולם את החלום הזה? בוא, שכב על הספה ונעשה פסיכואנליזה. הרצל היה נרפא מחלומותיו, והמדינה היהודית לא הייתה קמה. לשמחתנו, אומר הרב זקס, עם ישראל לא נרפא אף פעם מחלומותיו. אז עד כאן המהלך בשבח ומעלת החלומות, חשיבותם ומעלתם, אבל יש אפשרות אחרת להבין את החשיבות של החלום בתהליך הגאולה. בעצם כל התהליך של החלימה בו עסקנו כעת, תהליך המתמשך גם בעת היקיצה, פתרון החלום על הצד המיטבי והמעשי, כל השלבים הללו זה על הצד של גאולת ישראל, שהיא בבחינה של בעיתה, בעיתה בתף כמובן. אולם יש גם אפשרות אחרת של גאולה. גאולה באמצעות בבחינה של החישנה, גאולה פתאומית. ומעניין שגם היא קשורה בקשר הדוק לעניין החלומות, ואת זה זכיתי לשמוע לפני הרבה הרבה שנים שהייתי צעיר, ילד קטן, מפי הרב חיים דרוקמן, השם יזכהו וחייהו. הרב דרוקמן שאל אותנו מה המשמעות של הפסוק, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז הייתי כיתה א', ב', למדתי בבית ספר יסודי, שפיר, שם כל ילדי עין צורים ומרכז שפירא ושפיר וזרחיה ומסעות יצחק למדנו ביחד בכיתה. הרב דרוקמן היה הרב של כולנו, לא היה רב בעין צורים, לא היה רב, הוא היה רב של אור ציון, מרכז שפירא, והוא הגיע לכיתה ודיבר איתנו. והוא שאל, וגם אז, למרות שהוא אז בשנות ה-50, הוא זקן שעדיין היה ג'ינג'י, עדיין מה שנקרא, הוא היה צרוד גם אז, והוא שאל אותנו מה פירוש הפסוק בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. ואז הוא הביא משל, הוא דיבר על תלמיד שיושב בכיתה, והוא לא מקשיב למורה שלו. הוא נמצא שם פיזית, אבל במשך כל השיעור הוא פשוט חולם על משהו אחר. הוא חולם על הפסקה, על שיעור ספורט, או שהוא יחזור לבית ילדים, או משהו כזה, הוא חולם. ואם לאחר מכן המורה תשאל אותו, או אנחנו נשאל אותו מה היה בשיעור, או אם המורה תפנה אליו בפתע פתאום ותתקיל אותו בשאלה, הוא לא ידע לענות. עכשיו מה זאת אומרת? הוא היה בכיתה, אבל באמת, הוא היה פיזית בכיתה, אבל בעצם הוא לא היה בכיתה, כי הוא חלם. כך הסביר לנו הרב דרוקמן. כך יכול להיות בעת הגאולה, פתאום יבוא אדון אל היכלו. וכל מי שנמצא פיזית בכיתה, אני אומר בכיתה במרכאות, זאת כל מי שמצוי בחלק מתהליך הגאולה, אבל הוא פסיבי. הוא בכלל חולם על משהו אחר, המחשבות שלו, הלך הרוח שלו, הן לא תואמות למה שמתרחש בכיתה, הוא לא מתואם עם המורה שבכיתה, נקרא לזה ככה. ואז פתאום הוא יתעורר, והוא לא יבין איך הגיע הגאולה משום מקום, איך בשוב השם השיבה ציון, מבחינתו היינו כחולמים. אבל כפי שהסברנו, הדרך המיטבית היא לא לפספס את הדברים, ולא לראות בגלל החלומות שלנו שהם מנותקים ממה שקורה בשטח, ואז לא להיות שותפים בתאריך של הגאולה. אלא לא לפחד, להעיז ולחלום חלומות גדולים, להקיץ מהם ולפתור אותם בצורה שתקדם את הגאולה שלנו בעזרת השם במהרה בימינו מתוך בריאות נחת ושמחה. נזכה כולנו ליישם מה שלמדנו עכשיו מפרשת מקץ, ללמוד מיוסף הצדיק, לא לפחד לחלום, לחלום, להתעורר, לפרש, להבין ולפעול לאור החלומות שלנו, את המציאות של חיינו מתוך שלום, טובה וברכה, שיהיה לכולנו שבת שלמה, שבת שלום, ושנזכה לחלום ולהגשים בעזרת השם, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.